כן, מה שדיברנו, כן, על ההבדל בין הספרדיות האשכנזיות מבחינת התפיסה של התורה, כן, שהספרדיות יותר נוטה לסדרנות ואילו האשכנזיות יותר נוטה לביקורת ולפלפול. סליחה, הסדרנות והביקורת היא הספרדיות והאשכנזיות יותר נוטה לפלפול. כן, אז אומר רב פה כך, שינוי הסגנון הזה אשר ראשית מוצאו הוא מיסוד הליכות ההבנה במעמקי התלמוד, כלומר זה ההתחלה של ההבדל, היא בסופו של דבר בשאלה איך אנחנו מפגשת ללמוד את הגמרא, את התלמוד. מה זה תלמוד? תלמוד זה בעצם תורה שבעל פה. האם התורה של, עיקר לימוד התורה שבעל פה זה בצורה של הפלפול השכלי, או שהצורה היא יותר ההבהרה, ההגדרה של הדעות, כן, זה שקורא, זה הביקורת, כן, הביקורת המשמעות שלה זה לחזק את הדעות שאנחנו פוסקים כמותם ולדחות את הדעות שאנחנו לא פוסקים כמותם. שזה בעצם עיקר מה שמעניין את התלמיד חכם, כן, במהלך לימוד התורה שבעל פה שלו. זאת אומרת הרב, אותו שינוי פעל גם כן על המהלך התרבותי בהגיוני הדעות ויחס ההשקפות של העולם המדעי וההגיוני בכלל. כן, זאת אומרת, איך מתייחסים אל העניינים הרוחניים, כן, שבתורה. וזה לא רק לפקמין איך להתייחס אל התלמוד, שזה החלק ההלכתי של התורה שבעל פה, אלא גם איך להתייחס אל העניינים הרוחניים שבתורה. האם להתייחס אליהם, כן, בצורה של יותר בהירות שכלית, כן, זאת אומרת יותר בהירות, יותר עמדת הדברים, יותר הדייקנות, זה הסדרנות הספרדית, או כן, יותר לחדשנות הרוחנית, נקרא לזה ככה, שהיא הייתה יותר תופעה של הפלפול.
את הממשל של האגדות,
זה לא רק להבין את העומק, גם נקרא לזה החדשנות הרוחנית, כאילו זה מה זה ליצור כל מיני יצירות מורכבות בתוך התחום הרוחני, בתוך ענייני העניינים הרוחניים שבתורה. זה לא דווקא לתורה, אבל זה עניינים של עניינים רוחניים באופן כללי. כן, איך מתייחסים גם למדע. כן, אז הספרדיות, יש לה עניין במדע במובן של ידיעת המציאות, הסידור שלה, והאשכנזיות לא דווקא. היא לא תגרוס את הדבר הזה כחלק מהצורך של ההתפתחות. כלומר, הידיעות המסודרות על העולם הן לא דבר שכל כך נצרך.
אבל לא קראתי פה זה בידי ביטוי, איפה רואים את זה? בתוך העולם התורה, בתייחס המדע
השונה. רואים, לא היו אצל גדולי ישראל, שאתה מכיר, זה מסקו במדע, הם היו ספרדים. זה הרמב״ם, זה הרמב״ן. גדולי אשכנז זה אחור רוצים לראות כזה. זה אבן עזרא. גדולי אשכנז לא רוצים לראות כזה. עיקר החקירות הרוחניות היו בתוך בתי המדרש ובחזל, גם הלימוד של האגדה של בעלי התוספות היה יותר בסגנון פלפלני כזה, פחות בסגנון סדרני. אפילו המהר"ל יש לו את ההברקה, הברקות של השכל, למרות שהוא התעסק בסטרטו, מה זה תראה את הסגנון של הרמב״ן, סגנון של הרמב״ם, סגנון של יותר הבהרת מושגים. זה ההבדל בין הסדרנות לבין הפלפלנות או הברקות שבאות כתוצאה מהפלפול. טוב, עד לפה דיברנו על כל אחת מהשיטות ועיינה. זאת אומרת פה הרב, באמת כל אחת משתי השיטות הללו צריכה להיעזר מרעותה. כן, זאת אומרת, הן צריכות להיות ניזונות זו מזו. אי אפשר לבקר את הסדרנות שתצאנה לפועל בצורה שלמה, כי אם כשיהיה הכוח של גדולת הפלפול, עוזר להן. לבקר כל דבר בעומקו, לחדור בתכונת כל סתירה, לדעת עד כמה היא מבוססת. כן, זאת אומרת, כשאתה רוצה לסדר את הדעות, אתה רוצה בסופו של דבר לברור, זה הביקורת, לברור את הדעה הנכונה מתוך המכלול של הדעות שיש לפניך, אז ברור שעומק ההבנה השכלית הוא דבר מאוד משמעותי ביחס להבנה של הדעות, להעברה שלהם, לדחייה של דעה שמתקבלת יותר מצד הסברה וכן הלאה. לעומת זה, צריכה יש שיטה פלפולית לכוח של סידור של ביקורת להעיר את אופקה, להבחין על ידה את הערך של החידוש המתיילד בכל מקום ומקום, על פי הגורמים של הסברות שנקראות להיות מתיישבות. זאת אומרת, השיטה הפלפולית שבדרך כלל יש הנטייה להתמקד במקום, כן, ולא לראות את כל התמונה הכוללת, גם היא בסופו של דבר תוכל יותר לתת פירות כאשר היא תבוא מתוך הראייה של התמונה הכוללת של הדעות השונות, לנסות לראות את הדברים כפשוטם בכל מקום לגופו, כן, לפני ש מנסים להרכיב את שהן מרכבות חדשות. כלומר, כל זה סדרנות שהיא תהיה קודמת לפלפול שהוא הרכבות שכליות וחודשות.
אז ההצעה הזאת של הרבוק היא לאותו תלמיד חכם לעזר בשתי הדרכים, או עם ישראל ככלל?
לא.
זה
עם ישראל
ככלל.
כל תלמיד
חכם
צריך להבין את אם הוא למד בבית מדרש מסוים, להבין את החיסרון שלו ואת היתרון שלו ואת היתרון החיסרון של בית המדרש האחר, ולנסות להכיל בתוך אחד את היתרונות גם כן של בית המדרש השני. מובן הדבר שנטיית הפלפול הגבירה את העמקה, נטיית הביקורת הגבירה את הרחבה. כן, אבל פה בדרך כלל זה יהיה גם לימוד יותר מעמיק או לימוד יותר בקיאותי, בדרך כלל זה גם יהיה בא לידי ביטוי. המידה של הפלפול גרמה להתפתחות האופי של חידוד הדעת אצל האשכנזים, ומתוך כך נתגלו לפני בצורה יותר בהירה בדקים וסתירות ביחס ליהדות הנמצאות בכל שיטה מהשיטות הפילוסופיות שמצאו להם מהלכים בעולם, והיא הייתה גם כן סיבה להתרחקות מצוינת מהשפעות של שיטות זרות וחיצוניות על הלכות הלימודים של היהדות. אומר פה הרב באשכנז, כמו שאמרנו בעצם נשים, לא היה יצירות רוחניות פילוסופיה כמעט, וחוץ ממערב שגם זה יצירות פנימיות שהן באות מתוך חזן. בעלי התוספות, אנחנו מכירים את מה שיש להם להגיד על העניינים הרוחניים מתוך הפירוש שלהם על התלמוד, וזה גם כן איזשהו סגנון מאוד
תלמוד.
כן, אבל זה אומר פעם, מה זה נבע? זה נבע מזה שבאשכנז כשניסו להעמיק במה עומד מאחורי השיטות הפילוסופיות כמו בסגנון של הרס"ג והרמב"ם וכולו, הם מצאו שיש בהם דברים שעלולים להיות מסכנים, כן, נקרא לזה כך, שהם לא מתאימים בצורה טובה מספיק לעניין הרוחני של עם ישראל, ולכן הם דחו את זה והם הדריכו להתרכז פנימה. כן, אנחנו רואים את זה גם כן, בגלל זה אין יצירות שבאות משם. יכול לראות גם הפרשנות של אשכנז על התורה היא יחסית מאוד מצומצמת. אם זה רש"י שהוא נותן הפשט, אם זה הרשב"ם שהוא ודאי מסביר את הכל על דרך הפשט, אם זה הפירושים של בעלי התוספות, הם פירושים מאוד מצומצמים בסגנון הזה של
לא מרחיבים.
כן, זאת אומרת, רצו יותר להרגיל להתעסק בתוך התורה פנימה, לא להתרחב כלפי דברים אחרים. זה גם סגנון האשכנזי שאנחנו מכירים אותו מדורותינו, שהתעסק רק עם הגמרא, וגם כשמתעסקים בעניינים רוחניים שבתורה יותר מתעסקים בעניינים המוסריים. כן, זאת אומרת שיש להם השלכה מעשית בתוך התורה פנימה, לא מתעסקים אפילו עם ספר כמו הכוזרי, לא לומדים אותו, אפילו ספר מערה לא לומדים אותו כחלק מהתקופות. איך עוד שיש פה ושם אנשים שכן הם כן, כלומר מחמת זה לא רק חסד, אבל אומר הפעם זה נבע מהיתרון שלהם. כלומר מתוך שהם העמיקו להבין את אותם עניינים שקיימים בתפיסות הרוחניות שבאות מפילוסופיה וכולו, והם ראו שיש בהם זרות מסוימת כלפי העניין הישראלי, אז הם אלה הם דחו את זה.
כן, אבל זה מצד שני יש כאן את הביקורת על הספרדים, שזה פחות
עמדו
על
הבעיה. זה לא מה הביקורת. עכשיו יש פה את הספרדים. כן. אבל היא יותר רגועה, אבל לא, זה בדיוק ההבדל. הפלפול, הכוונה היא כשאתה מחטט כזה בצורה שכלית ומנסה להבין וכולו, אתה מגיע לכל מיני דברים, למבואות סתומים נקרא לזה ככה. בגלל שאתה כל דבר מנסה לחקור בשכל.
אז זה מראה אותך?
כן, ואז הפחד שיגיעו למבואות הסתומים האלו דרך השכל, ואז זה יגרום לירורים.
זה שני אורים של הספרדים, הם טיפוסים שמרניים יותר.
אתה לא מבין, זה עניין. זה הסדרנות הזאת, הסדרנות. כלומר, אתה לא מערב יותר מדי את עצמך בתוך כל ה... אתה יותר בוחן את הדברים, מגדיר אותם, מעמת אותם דברים אחרים, מנסה להגיע למסקנות כמה שיותר ברורות. עכשיו, כל זה מאפשר לך בעצם להישאר, נקרא לזה ככה, בלי התופעות לוואי שבאות כתוצאה מחקרנות שכלית יתרה.
אתה מכניס את עצמך פנימה.
כן, זאת אומרת, אתה יותר, ואז מילא אתה פחות עלול, כן, אתה פחות עלול להיות נפגש עם כל מיני צדדים בעייתיים שקיימים בעמידה של הביקורת והסדרנות שנקנית יותר אצל הספרדים, גרמה להם שהסתדרו להם אורחות חיים ולימודים כוללים בתוך המערכה המקפת של הכרת היהדות. כן, כמו שאמרנו, זה פילוסופיה, זה מדע, שלפעמים ישירו את רוחם וישאירו רשמים של הצלחות מופתיות, אחרי אשר נזדקחו בקור הזהב של גדולינו המופתיים. כן, זאת אומרת, כמו שאנחנו רואים, זה כמו היצירות של הרמב״ם, כמו היצירות של גם גדולי ספרד האחרים, אבן עזרא, היצירות של רבי יהודה הלוי, כן, כל אלו, אנחנו רואים שהם הגיעו ליצירות, כמו שקורא, ליצירות מופת, זאת אומרת, הגיעו לדברים מאוד מאוד קטנים, בגלל האפשרות שלהם להכיל, כן, להכיל את אותם ברורים ועניינים רוחניים בלי החשש הזה שהיה אצל חכמי אשכנז שבא כתוצאה מהפלפול.
זה מהפכו להיות גם יצירות נצחיות או לעתיד לדורי דורות, כי היה לנו קצת כללי.
כן, גם זה, גם זה, אבל עיקר מה שהוא מזכיר זה בעצם שהם לא נפגעו, בגלל שנקודת המוצא מבחינת התפיסה היא אחרת, אז אצלם לא הייתה פגיעה. הם יכלו לגשת את זה וגם לא להיפגע מזה.
וגם זה מה שנתן שזה יהיה לדורות?
כן, זה עוד עניין, זה יהיה לדורות.
הגנה עלינו, ואתם לדורות?
גם, אבל זה עיקר הגנה שלו, זה לא לדורות, אלא עצם האפשרות שלהם להיות עוסקים בעניינים האלה וליצור יצירות שלימות. אין לנו לסתור את יסוד השקפתנו זאת. ממה שאנו רואים חזיונות פרטיים של עומק הפלפול ותקבורת החידוש בין חכמי הספרדים, וכן איזה הופעות של סדרנות וביקורת של חכמי האשכנזים. כן, כמו שרואים בדורות יותר מאוחרים, כן, דוגמה אצל אפשר לומר אצל הראש, דוגמה כבר רואים יותר פחות פלפול, כן, יותר סדר, אצל, יכול להיות שגם אצל הטור הוא מתקדם, כמו אצל חכמי אשכנז והפוסקים, גם אלו שבאו לאחר מכן, אפשר לראות כבר השפעות יותר של הכללה. כן, אבל עדיין, כן, פרופסור זוהר, הכיוון הכללי זה הפלפול. כל זה בא רק מההשפעה החוזרת שבו למעלה עם תכונות יוצאות מן הכלל, אבל ביסוד הדבר ברור שהתכונה הקבועה של הנטייה לסדרנות ביקורת היא תכונה ספרדית, והתכונה לנטייה של עומק הדעת וחידוד הפלפול והחידוש היא תכונה אשכנזית. מהגדולים אשר התאמצו למזג את הביקורת עם הפלפול ביחס להיגיון התלמודי ושתוצאותיהם הגיעו עד הגבול של מהלך הדעות והשקפות בכלל, זאת אומרת לא רק בתלמוד אלא גם באופן כללי בעניינים רוחניים. מצוין הוא הרמב"ן בדורות הראשונים מחכמי הספרדים, והגאון מווילנה בדורות האחרונים בין חכמי האשכנזים. זאת אומרת, מי שמכיר את הרמב"ן אז הוא יודע שהרמב"ן מצד אחד יש לו את התכליתיות הספרדית, כן, בנגיעה בסוגיה בגמרא, שהוא נוגע בנקודות הכי הכי בסיסיות, הוא לא עוסק בכל מיני השוות רחוקות אלא בבירורים, כן, בסיסיים, כדי שבסופו של דבר לנפות את הדעות ולסדר את הסוגיה, לדחות את הדברים הלא נכונים ולשאיר את הדברים הנכונים ולהגיע לאיזשהם מסקנות ברורות. מצד שני יש לו את העמקות, יש כל זה את העמקות ואת החריפות שאנחנו עושים אצל חכמי אשכנז, לא בסגנון לא הוא, זה לא בסגנון של בעלי התוספות, אבל יש בו נגיעה בנקודות עומק כל הזמן. אותו דבר אומר הרב, גם הגאון מווילנה, גם הגאון מווילנה אנחנו יודעים את החריפות והקיצור והעמקות שיש בפירושה וב...
מה הקיצור מלמד כאילו?
התמצות, זה דבר העומק. התמצות, איך עוד פרצת, זה עמקות. כלומר, בכל מילה תמון עומק. עומק, זה לא ש... זה מוכרף. מצד שני, הגאון מווילנה, הצורת לימוד שלו הייתה מאוד מקיפה. כן, כל דבר הוא היה לומד אותו מכל המקורות שקיימים בכל התורה שבעל פה. כן, זה מופלא הדבר. בעצם ההשוואות של הגאון מווילנה זה מכל החלקים של התורה שבעל פה. לכל דבר. דרך אגב, גם אצל הרמב"ן זה כך. מי שמכיר הפירוש של הרמב"ן גם על הגמרא, בשלוש ארבע שורות הוא מכניס את כל המקומות בגמרא שרלוונטיים לעניין. אותו דבר גם פירוש שלו על התורה. את כל המדרשים, את כל הסוגיות בגמרא, כל מה שקשור הוא מכניס בתוך המהלך של הדברים שלו. זה מפליא השליטה גם כן. איך הרמב"ן שלט בכל התורה שבעל פה, ממש. מפליא ממש. איך יש אפשרות לאדם לשלוט בכל המחמנים של התורה בצורה כל כך עמוקה, ואת הכל הוא יודע ככה בצורה בהירה מאוד, כל איזה מילה במדרש ופסוקים, ודאי ששם והפוך יש לו בתנך, זה פשיטה ובעומק, כן, לא רק בשם הבנות שטחיות. זה הספרדיות, כן, שהיא מקיפה, היא לא רק נקודתית. כל חלק בחלקי האומה מוכרח הוא לשכלל את כישרונו, ואין זה חובתנו עכשיו גדולה היא יותר בכל זמן להיות כל אחד משפיע ומושפע מחברו. ועד השתלמו בנו שני הכישרונות הללו וכל הענפים הרבים והגדולים שבכל צידי החיים המעשיים והתרבותיים המסתעפים מהם. ולפי תרבותה של ההשפעה הדתית אשר תבוא מהחפץ התמידי שיתגבר בנו לחדור כל אחד ברוחו בעומק ולהתבונן עד מקום שהיד מגעת ברוח השונה ממנו, למה נתמלא על ידו תחסר לו, כדי לבנות את בניין האומה במלואו, כדי שישתלם על ידי זה רוח האומה בכללה. כן, אומר פה הרב, ברגע שכל אחד מאיתנו יהיה לו נכונות לקבל מהאחר, אז עם ישראל יוכל להיות, כן, מרוויח מזה יצירות שלמות. עד שהספרדיות והאשכנזיות תשפיע זו על זו השפעה חיה ומלאה, ובהמשך הזמן השתוו הכישרונות המפורדים הללו, ורוח החיים הפנימי שהוא באמת רוח מאוחד הולך פועל בשני בתי ישראל, הלאה יתגלה בכל עודו והדרו לבנות יחד את בית ישראל. זאת אומרת, תמיד תהיינה נטיות, כן? יהיו כאלה שיש להם נטייה יותר לזה ויותר יותר לזה, אבל השאלה אם הנטייה הזאת מצמצמת להתעסק רק, כן, באותו סגנון, או שזה יכול להיות גורם לסגנון מסוים להיות מרכזי יותר או מודגש יותר, אבל הרוחב כולל את שני העניינים.
אבל נלמדנו במקום אחר, כמו שנגיד הרב אומר על איש ואישה, כשההפרדה היא דווקא יוצרת שכל כוח מוציא מוציא לעצמו עד הסוף. כן. יש מזלוג את זה מחליש, כאילו.
בסדר. ברור שהוא לא בא לומר שכל תמיד רחם לא יהיה נאמן עם תיאותיו. אני אומר לתיאות, היא ודאי תהיה, כי זה גם טבע החיים, הוא לא בא להדגיש את זה, הוא בא להדגיש את הצד שלא קיים, שזה הרצון לקבל מבית המדרש האחר. כשאר הזמן מסתגעו בשמרות המפורדים הללו ואור החיים הפנימי שהוא באמת רוב מאוחד הולך פועל משנה בתי ישראל לא יתגלה בכל זה והדרו לבנות יחד בישראל בערכה של הצליעה הלאומית שביסוד הקודש ובעניין שלם ומאוחד ועניין משוכל כזה ששום כישרון ושום יתרון שום מידה טובה ושום רעיון טוב שיש בכל אחד מהבתים הללו לא יהיה נאבד מאיתנו ותמתית החיים של תוצאת שני הכוחות הללו הבאה מיסודה של ההבנה החודרת הפלפולית ומתוך ההערה המופעת הבקרתית הביקורתית תיתנת פירייה לגאון לתפארת לבית ישראל אשר ייבנה לגוי אחד בארץ. וכמובן פה הרב מדבר על איזשהו תהליך איטי יחסית שכן לאט לאט שני בתי המדרש שלנו קמים זה מזה. היום דרך אגב בדורותינו אנחנו רואים את זה מאוד. איך לדוגמה הסדרנות או הבהירות ההלכתית חדרה בעצם היום כבר לכל הבתי מדרש זה צורך חדרה של עד כמה כמה הדגשים שהם מדגישים בה. תקחו היום את היצירות כן, שאנחנו מכירים שהן קשורות ליצירות הלכתיות שנוצרו היום אני מתאר כל כך בין חכמים ספרדים וחכמים אשכנזים מבחינת הצורך לפסקי הלכה ברורים, לספרי הלכה מסודרים. ספר הלכה הראשון המסודר שיצא בדורותינו זה היה שמרת שבת כהלכתה. ספר שיצא בעצם מבית מדרש של חכמים אשכנזים. זה ספר מאוד מסודר, מאוד מפורט, מאוד מקיף. כל זה זה סגנון שהיה מתאים מתאים
יותר. הוא יבליק את הספרדים עכשיו, את הספרים.
זה היה הראשון. חלוץ בכיוון הזה, ספרים מהסוג הזה, ולא רק זה כל מיני הערות ככה מפולפלות על פסקי ההלכות, אלא מקיף, מסודר, בהיר וכן הלאה. אז זה דוגמה, והשפעה חיובית. אחר כך כבר היום זה דבר שכבר חוצה את בתי, זה לא משנה, זה מדרש אתה. גם היצירות התלמודיות כן, לדוגמה היום הספרים שיוצאים הם ספרים הייתי אומר יותר סדרניים כן, אפילו הספרים שיוצאים בערך לגמרא ספרים סדרניים ספרים מקיפים בהירים כן, שסגנון כזה לא היה קיים לפני 40 שנה ששם זה היה יותר סגנון של הערות מפולפלות על סדר הגמרא היום זה יותר דברים יותר מקיפים יותר ברורים
גם שבדורותינו כשהייתי בישיבה נגיד גם לראות לך גם כשיוצאים היום הרבה ספרי ברורים מה התופעה הזאת
מה זה ברורים?
ברורים על כל מיני ספרים כאילו לוקחים ספרי ראשונים בערים אותם, מסבירים
כוונה היא
סדרים גם
כוונה היא הערות כאלו שערות על ספרי ראשונים תראה, זה בגלל שבדורנו גם, זה דברים שלמדו אותם דווקא חיובים, שלמדו אותם ממחקרים אקדמיים, של גרסאות ומוסחאות ודייקנות ו...
בטוח לבאר.
בסדר, זה נוצר בגלל שבאמת יש דברים שהם סתומים.
אבל זה לא סתומים לפני 40 שנה, לפני 30 שנה, אפילו לפני 20.
בסדר, השאלה כמה משאבים אתה משקיע ב... זה עניין של פניות. זאת אומרת, היום ברוך השם יש לך יכולת גם לאנשים שהם לא גדולי הגדולים להיות שקודים בלימוד תורה במשך שנים רבות, מה שפעם לא היה קיים. ואנשים שהם באמת מגדולי הגדולים, אז עיסוקיהם בדרך כלל זה בפסקי הלכות, יותר, שיש בהם צורך השעה. ואין את הפנאי להתעסק להאדיר דברים אבל היום שיש ריבוש תלמידי חכמים ברוך השם ויש יש כאלו שאין להם את הצורך לתרוח בפסקי הלכות ובעניינים כאלו אז הם פנויים פנויים יותר לעסוק בזה אבל יותר 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 חיבורים גם היום ההתמקצעות שיש היום שכמעט בכל נושא יש לך איזשהו ספר ספר שלם על אני יודע מי ש...
אדם שחד
כן פורים המשולש ספר שלם וההתמקצעות הזאת גם לא באה קצת מזה, שיש את הפניות. זה הפניות, זה את כמובן הדורון כאלה. זה חלק גדולים, מה שהם שואלים אותם, הם היו גברים, נקודתית, את השאלה. אבל ללמוד שנה שלמה איזשהו נושא, ולהוציא עליו חיבור מפורט, זה ברוך השם, וזה רוצה לזכים. וזה גם כן את הדפוס, שנהיה פשוט וקל. אז כל זה מוסיף. כן.
כל המאמר עוסק ביחס לסגנון לימוד.
כן.
אבל אין יחס מסוימת לתנועות הנפשיות, כלומר, דייקנות או שכל ורגש, כאילו, דברים אחרים שהם לא קשורים.
כן, הוא לא מגיש.
גם צריך להזמין את זה או ש...
הוא לא מדגיש את זה, אבל אתה רואה שבנקודה הזאת זה חוצה מגזרים, כן? לדוגמה, אנחנו רואים שבאשכנז זה היה דגש מאוד על הרגש, כן? היה דגש מאוד גדול על הרגש. בוודאי, חסידות, מה יעשת? על הרגש הדתי. אצל ספרדים, הצד של הרגש הוא מופנם יותר. נעים יותר.
הוא גם פחות... שאולי התחיל את זה כי זה היה מאוזן אצלם כבר?
כן. הוא גם פחות צעקני, יותר מאוזן. זה והאשכנזיות, גם הצד הרגשי הוא סוער. כזה מתפרץ.
מה, זה נראה
פחות
כזה
מאוזן היה. זה לא אף.
ספרדים מגשים כזה.
אבל הרגש הספרדי הוא מאוזן. הרגש האשכנזי הוא... הרבה יותר תוסף. זאת אומרת, יכול להיות שבארצות אשכנז איפוק. האיפוק הוא יותר גדול, אבל הבעירה הפנימית היא חזקה יותר. אני לא יודע אם בגלל האיפוק, אני חושב שבגלל האופי הקיצוני אשכנזי. יש באשכנזיות משהו
קשור לאדום
הרב? אני לא יודע, זה קשור גם הפלפלנות השכלית היא גם הרבה פעמים באה בצורה קיצונית. זאת אומרת, יש לך סברות מאוזנות שמתיישבות לך על הלב. יש כל מיני פלפולים כאלה שהם, יש בהם בניינים יפים, אבל הם לא מספיק מתיישבים, אין להם את הוויסות ואת האיזון. אז זה גם הבדל, זה הבדל בסגנון הרוחני, אבל הוא לא מדבר על זה.
הוא שגם יותר קיצוניים.
זה הבדלים בסגנון המנטלי. חלק מהספרדים אתה יכול לראות שלא היו שערות בעצם כל השנים, לא היו תנועות, לא של חסידות קיצונית, ולא של כפירה קיצונית, ולא של... כל מיני חקרנות, לא היה דברים כאלו.
יותר מוזרים?
כן, זאת אומרת, יותר היחס בין השכל, הרגש, הקשר של האדם אל החיים, הוא יותר פשוט בהרבה. יותר פשוט לא מובן הרדות של המושג הזה, יותר פשוט יותר זורם, יותר קרוב לטבע הרגיל, כן, לקרוא לזה כך.
השאלה
היא
גם
איזה תחילה, אחרי זה יש סינדלר שלהם, לקחת דברים חיוביים. תראה, מה שהרב פה הצביע זה לא על הסגנון הרוחני הנפשי-פסיכולוגי, אלא על הסגנון הרוחני הלימודי השונה. אתה מדבר על עניין אחר, של הסגנון הרוחני הנפשי.
הוא זה בית המקום?
לא. אני לא מכיר את הפסוק לדבר הזה. בהתגשים האלו. יש לו התייחסות להבדל בין חכמי ספרד, בין רמב״ם לרמב״ן, בסגנון הפנימי לסגנון הפילוסופי. כן. הרגש יותר או השכל יותר. אבל זה גם אצל הספרדים. היה. כן, הרמב״מיות היא יותר שכלית. והרמב״ניות היא יותר נפשית, פנימית. רגשי. אבל זה בתוך ספרדיות אפילו יש את החלוקה הזאת. אבל גם השכליות הרמב"מית היא סדרנית. כלומר, היא לא פלפלנית.
אבל מה פעם שמתחברת מאוד לאגן הטבעיות, היא מוזנת את זה.
כן, כן.
הוא גם לא נמסה כך.
או שזה ככה. טוב, בגלל זה אצל הספרדים, אני חושב שהיה פחות תעזורים, כלומר מוכנים. מה כל השנים של הגלות.
אבל גם לא יודע חדשנות, כאילו יש מין תרדמת כזאת.
לא, אין תרדמת. אתה רואה שכל היצירה שאנחנו לומדים זה יצירה ספרדית. כל היצירה. חוץ מבעלי התוספות. שאתה מתעסק היום במי הבית יוסף ואילך, אתה מתעסק בבית יוסף שזה יצירה ספרדית, אתה מתעסק ברמב״ם ובמפרשים שלו, אבל גם בפוסקים יש הרבה גם יצירה אשכנזית. יש לך תרמה שיש בו חדשנות גדולה, יש לך את השאר, את הטל וכוויגר, שום אשכנז. כן, אנחנו בסך הכל לומדים גם את אלו וגם את אלו, ובכל דור היום כבר אין כל כך מושג כזה של התרגלות רק לחכמים מסוג מסוים. כן, בדורנו זה כבר לא...
זה נטייה
נפשית
עצמית
שהקרמה מגיעה נפשי המקורי
של האדם, או שזה
איכשהו
התרגל
מהמקום שבו הוא נולד ואיכשהו גדל? מה? ההבדל בין מה? בין הנטיות ה...
כן, הנטיות האלה זה דבר שהוא מולד
באופן מגיע נפשי, או שזה דבר שהוא נפשי? לא, זה ודאי דבר שהוא גם מולד, אבל תראה, גם הסביבת חיים היא שונה. אשכנה זה ספרד, זה ארצות שונות, זאת אומרת, קח את הגויים. מזרח אירופה יש לך פרימיטיבים של אותו כוח טוב, עוד יותר גרוע מהמוסלמים בצפון אפריקה. זה לא קשור לבורות, זה לא קשור לבורות, זה קשור לסגנון החיים ולצורת ההתפתחות. עכשיו זה שכל התפיסה של 200 שנה האחרונות, ההתפתחות המהירה הזאת שתקבל באירופה ובארצות האסלאם, זה לא יהיה, זה לא בגלל שבארצות האסלאם מאז ומעולם אנשים היו פחות חכמים. הקצב ההתפתחותי הזה לא מתאים כנראה לשלווה המוסלמית, וזה קרה כבר 200 שנה בכל ההיסטוריה. בארצות ספרד היו גדולי הפילוסופים של העולם כל השנים. פילוסופים שהרמב"ם מביא אותם הם כולם פילוסופים מוסלמים, לא נוצרים. היו גם פילוסופים נוצרים, אבל פילוסופים מוסלמים שהם בעצם היו הטופ של הפילוסופיה האנושית באותם זמנים. היה גם באשכנז פילוסופים נוצרים, אבל מאז תקופת מה שקרה רנסנס שהתחילה תקופה של פריחה מדעית, תרבותית וכו', והגאיה, אז הפריחה הזאת הייתה בעיקר בארצות הנצרות, בארצות הנצרות באירופה, ולא בארצות המוסלמיות. טוב, זה קרה, זה יכול להיות...
באיזה תקופה בערך זה היה הפריחה דווקא של הספרדים?
תור הזהב, השפעה, בימי הביניים. אבל הם מקווים, כי יד השם עשתה זאת לקבץ את אלה שני בתי ישראל בצורה כל כך ניכרת בצביוניהם השונים פה בארץ ישראל, כדי שיהיו מוכנים לפעול זה על זה את הפעולה הרצויה של ההשפעה הטובה הנותנת לכל אחד מהם את תפקידו ופעולתו בחיי האומה הכלליים, ומתוך שמירת הצביון המיוחד והתעמקות הסגולות המפרטות יצא התוכן הלאומי השלם כלול בהדרו, שישוב להיות לכוח פועל ואושר גדול על כל דרכי החיים הכלליים אשר על ידו יבנה ישראל להיות לכל אחד בארץ באור קדוש ישראל וגואלו. כלומר, פה כמובן הרב רואה בכל התהליך הזה של ההתמזגות כחלק מהתפתחות רוחנית שתיווצר וצריכה להיווצר מכוח החיבור שנוצר בארץ. כן, מה שהגלות בעצם יצרה את ההפרדה ואת החידוד של כל אחד מתי המדרג בפני עצמו, הגאולה שמקבצת ומאחדת היא זו דבר תצמיח את התורה שיוצאת מהמיזוג של שני בתי המדרג.
זה גם מה שיוצא גם את הצילה בין המחנות האלה?
לא קשור, זה לא קשור למה שאתם רואים פה. הוא לא דן פה על השלכות חברתיות או תורים מסוג הזה, זה עניינים אחרים כבר. טוב.